רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דרוטל, מראיין את דוקטור משה ברנד מהסרטון המפורסם בגידת האליטות העוסק במשפט נתניהו, ופרק זה שהוא הפרק השני בסדרה שלנו, אנחנו נעשה זום אין להצעת אוגנדה, אותה קיבלה התנועה הציונית, וננסה להבין איך ההצעה לתמוך או להתנגד לתוכנית אוגנדה קשורה בהבדלים רעיוניים בין אחד העם לבין הרצל, וכיצד בעצם זאת בחייה לדורות שתוכנית אוגנדה אמנם התקבלה, אבל לא יושמה בפועל באופן שיכל להציל כמובן את יהדות אירופה מהשואה הנוראית שהתחוללה על אדמת אירופה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוקטור משה ברנד.
שלום.
היום אנחנו בשיחתנו השנייה, אחרי שבשיחה הקודמת הצגנו קצת את היסודות של הציונות ההרצליאנית ושל הציונות המעשית, שדגלה יותר בהתיישבות על מנת לרכוש את ארץ ישראל. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם למבחן הראשון של ההתנגשות האידיאולוגית הזאת בין אחד העם וחסידיו ויצמן ובן גוריון, והרצל וחסידיו נורדאו וריינס והמזרחי וכל החברה האלה. אלה, כלומר הציונות המעשית, היו נגד תוכנית אוגנדה, והרצל וחסידיו היו בעד תוכנית אוגנדה. אני אשמח אם תנסה להבהיר לנו מדוע בעצם הייתה את ההתנגשות הכל כך חזקה הזאת, ונמשיך את השיחה משם.
על מה הייתה המחלוקת? הרצל רצה מדינה לפתרון הבעיה היהודית. הרצל לא רק רצה מדינה סתם, אלא הוא רצה מדינה שתפתור את הבעיה היהודית. המטרה הייתה לפתור את הבעיה היהודית באמצעות יציאת אירופה, באמצעות הגירה המונית מאירופה. התפיסה של אחד העם לא הייתה תפיסה של, לא, מתחת הציונית על פיו לא הייתה לפתור את הבעיה היהודית, או, אלא שהוא ראה את הבעיה היהודית בצורה אחרת בעצם. הבעיה היהודית הייתה בעיה של התבוללות, ומטרת התנועה הציונית הייתה ליצור מרכז רוחני, שבו תהיה אוכלוסייה קטנה מאוד, אליטה יהודית, שתיצור תרבות עברית, שתאחד את היהדות כאומת גולה. ולכן הסיפור של ארץ ישראל היה סיפור מרכזי אצל אחד העם.
אחד העם, ויצמן, בן גוריון.
עכשיו, כאשר מגיע משבר אוגנדה, הרצל לא היה יכול להשיג אי אפשר היה להשיג את ארץ ישראל, הוא לא הצליח.
זאת אומרת, הרצל הלך לפגישות מדיניות, בהתחלה הוא התחיל עם הקייזר הגרמני, עם וילהלם. הוא לא הצליח לשכנע אותו שהטורקים ייתנו לנו את הארץ. אחר כך הוא הלך לטורקים עותמנים, הם אמרו לו, תשמע, אנחנו יכולים לפזר אתכם ברחבי האימפריה העותמנית, אבל שום התיישבות מסודרת ושום טריטוריה ושום ריבונות כזאת או אחרת, שום רפובליקה, כלום. אנחנו ניתן לכם להתיישב ברחבי האימפריה העותמנית אם בא לכם. כלומר, נציל אתכם מציפורני האוקראינים, אבל אתם תקבלו ציפורניים אחרות של הערבים שלא בטוח שזה יותר טוב. ואז הרצל הלך לאנגלים, אחרי שהוא היה די מיואש, ראה שזה לא עובד לא עם העותמנים ולא עם...
אגב, הוא לא בדיוק, הרצל נקרא על ידי האנגלים בפעם הראשונה לתת עדות בנושא של חוק ההגירה האנגלית. מה שקרה הוא שלאנגליה הגיעו הרבה מאוד מהגרים מרוסיה, אנחנו מדברים על תקופות, אחרי מ-1881 מפרעות בנגב, יש לנו הגירה המונית של יהודים ממזרח למערב, חלק הארי שבהם, מגיע לארצות הברית, אבל חלק גם מגיע לאנגליה, ויוצר איזושהי בעיית הגירה, ואז האנגלים מתחילים לדבר על חוקי הגירה. אגב, בהתאם לנוסחה הרצליאנית, הרצל אמר שלכל מקום שיאגרו אליו יהודים, כן, בסופו של דבר יחסם בפניהם, אז הרצל בדרכו שלו אמר בעצם, אני לא אמליץ, אני כמובן חושב שהבריטים צריכים לפתוח את השערים שלהם בפני היהודים המאגרים, מפני שהצלת יהודים אצלו הייתה מעל הכל. אבל צריך גם למצוא פתרון אחר לבעיה, פתרון לאומי לבעיה היהודית.
זאת אומרת, הוא ימליץ לפני הבריטים לפתוח את שעריהם של אנגליה להגירה יהודית, וחוץ מזה צריך גם פתרון שהוא לא פתרון של שוב להיות מיעוט בתוך מדינה כלשהי.
לא, 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 זה הוא לא אמר. לא, הוא לא חשב שהיהודים יהיו מיעוט באנגליה כמו שהם מיעוט בארצות אירופה. הוא לא חשב.
אז מה...
לא, לא, אבל הוא יכול היה להבין מדוע הבריטים לא יכולים לפתוח את שערים לרווחה. זה לא יפתור לגמרי. את הבעיה היהודית. הבעיה היהודית, זה לא יכול לפתור את הבעיה היהודית, אבל הוא לא יכול להגיד להם, הוא לא יכול להגיד להם לחסום את השערים בפני יהודים. אבל ברור שנדרש פתרון אחר, פתרון הרבה יותר כולל לבעיה היהודית, ופתרון הזה הוא באמצעות התנועה הציונית.
ואז מכיוון והוא נקרא כבר אל האנגלים, זאת אומרת הוא לא יזם את הפנייה לאנגלים, אלא הוא נקרא לאנגלים כדמות שביניהם מייצגת את העם היהודי.
נכון.
ואז משם בעצם הוא קיבל...
כמייצגת וכיודעת מה נדרש, כן, כן, כמומחה, כעד מומחה במובן מסוים, כן.
הבנתי, ואז משם הוא בעצם התחיל מסע ומתן עם שר המושבות, עם צ'מברליין, ובסוף המסע ומתן הזה, צ'מברליין הציע לו שתי הצעות, את הצעת אל-עריש, של להתיישב קרוב לגבולה של ארץ ישראל, ממש בצפון סיני, במרחק של שעתיים נסיעה מעזה, והצעה שנייה, להתיישב באוגנדה, או קניה של היום, אבל זה ידוע כהצעת אוגנדה, והצעת אוגנדה הזאת בסופו של דבר נוסחה כהצעה מסודרת למתן אוטונומיה, צ'רטר, בדיוק כמו שהרצל רצה ממש כמה שנים קודם לקבל את הצ'רטר המיוחל, אז הוא קיבל אותו ממש מהר, ב-1904.
כן, הוא קיבל אותו באופן לא פורמלי, הוא קיבל אותו,
הוא קיבל מכתב.
כן, כן, הוא ניסח, אגב, המנסח היה משרד עורכי הדין של לוי ג'ורג', שעתיד היה להיות, אז הוא היה חבר פרלמנט ומשפטן, והיה לו משרד למשפטים שמתמחה בהכנת צ'רטרים, ואותו לוי ג'ורג'.
התמחות מעניינת.
כן, לא, אתה מדבר על אימפריה, הם עשו צ'רטרים, אתה מבין, על ימין ועל שמאל היו כאן צ'רטרים. כלומר, הצ'רטר לא היה חריג, הבריטים נהגו לתת צ'רטרים לחברות שונות, ששלטו באמצעות, על ארצות שונות, כמו חברת איסט אינדיה, כלומר, זה לא היה חידוש בדבר הזה, ולכן מראה לך כמה העסק היה רציני, המשרד הזה של לוי ג'ורג' הוא זה שניסח את הצ'רטר על אוגנדה, והצ'רטר הזה הוגש לממשלה הבריטית, וקיבל אישור לא פורמלי משר החוץ.
ואז הרצל מבין שבסמכותו כראש התנועה הציונית, כראש ממשלה בקהילו של מדינה שעוד לא קיימת, הוא לא יכול להגיד כן להצעה הזאת, אלא הוא חייב לקחת אותה חזרה לקונגרס. לקונגרס הציוני שהחליט שמטרת הציונות היא לייסד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל על פי משפט הכלל. זה בעצם החלטת באזל, כפי שתלמידי ההיסטוריה מכירים ומשנים בעל פה, וכפי שאני כמורה להיסטוריה מלמד. ואז הוא מגיע חזרה לקונגרס אוגנדה, ומתפתחים שם בעצם שני מחנות. בקונגרס אוגנדה, מחנה של הרצל, שהם בדלת ברירה הם בעד. הם אומרים, אנחנו בסופו של דבר מטרתנו להציל את העם היהודי, לאפשר לו מקום מפלט, גם אם זה לא בארץ ישראל.
נכון.
וגם אם זה, מה נעשה, חצי אפוי וזה משהו רחוק ואולי בתנאים מאוד מאוד גרועים.
זה לא יותר אפוי עם אשר ארץ ישראל, כן?
ומי בעצם המחנה שמנגד? מה מוביל את המחנה שכנגד להיות נגד אוגנדה?
קודם כל, בוא נדבר מי שמחנה בעד, זה יותר מעניין מה שדבר במחנה נגד. במחנה בעד נמצאים הציונים המדינים, מי שאנחנו מכירים מכנים הציונות המדינית. אבל מי עוד נמצא במחנה שבעד? יש לך דמויות שאתה לא תאמין שהם נמצאו במחנה שבעד. למשל, הציונות הדתית, המזרחי.
ריינס.
ריינס, הרב ריינס, וזה, הרב ריינס ייסד בעצם את הציונות הדתית, כן? היא הפכה אחר כך להיות משהו שונה במובן הזה, כאשר היא הפכה להיות יותר הציונות של הרב קוק, משהו שלא היה אגב בתנועה הציונית, הוא ישב בחוץ, בגלל העניין הזה של ארץ ישראל. כלומר, הציונות הדתית הייתה בעד תוכנית אוגנדה, זו נקודה שחשוב להדגיש אותה. כן?
כן, אפילו הרב ריינס אומר בפולמוס הזה, שבעצם... הוא ממש משתמש במילים שאנחנו משתמשים בהם היום. הרבה פעמים אומרים היום על הציונות הדתית שמעדיפה את יהודה ושומרון על פני אולי הדמוגרפיה היהודית בארץ ישראל, אז אומרים, אתם מעדיפים את הארץ על פני העם. יותר אכפת לכם ארץ ישראל מאשר מעם ישראל, אבל הרב ריינס אומר, הסכמנו להצעה אפריקנית מפני ששמנו לב לצורכי העם החביב עלינו יותר מן הארץ. וצורכי העם ההולך ומתקלקל גם בחומר וגם ברוח, דורשים מקלט בטוח בכל מקום שהוא.
נכון.
רב ריינס אומר, גם אני מזהה פה את הבעיה של ההתבוללות. זאת אומרת שהעם מתבולל מבחינת ברוח.
כן, אבל העם מתבולל, הדגש, שזה לא צריך להתבלבל כאן. זה לא שהרב ריינס, מה שהרב ריינס אומר זה שאיפה שאין חיים גשמיים, לא תהיה גם רוח. כלומר, אם היהודים חיים במצוקה, הם לא יכולים לפרוח, מה שנקרא, וזה נכון, אבל המסר העיקרי כאן הוא שהחיים הם מעל הכל. החיים של היהודי הם מעל הכל, גם מעל ארץ ישראל.
זאת כזאת גישת נתניהו.
מה? אמרת לך, אנחנו מדברים כאן, זה הכל הפוך על הפוך היום, מפני שהיום אתה יותר שם את הדגש על העניין התרבותי מאשר על העניין הביטחוני. באופן ישיר, הרב ריינס, זה לא שהרב ריינס, הוא יודע, הוא לא דואג מהתבוללות, הוא יודע מהתרופפות הרוח. והתרופפות הרוח היא בגלל התרופפות הגוף. כלומר, אתה צריך קודם כל לדאוג לעניין הגופני.
זאת אומרת, הרב ריינס בעצם דואג יותר לקיום הפיזי של העם היהודי, מאשר לארץ ישראל, למקום הישיבה.
נכון, ארץ ישראל היא לא מעל היהודים. אתה מבין? אותו דבר, אגב, אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה תומך בתוכנית אוגנדה, ושהתוכנית נדחית, הוא קורע את המילון שלו. למה הוא אומר, מה אני צריך את העברית אם לא יהיו אנשים שידברו אותה? אתה מבין? ולכן צריך להבין את המניעים של אנשים מאחורי הגון. אגב, השאלה אם לגבי ויתור על ארץ ישראל היא גם כן שנויה במחלוקת. האם הם ויתרו? יש את הרעיון הזה של הרצל שנקרא מקלט לילה. יכול להיות שזה היה מה שנקרא צורה של מריחה. כלומר, אתה אומר את הדבר הזה, אתה יודע מה שזה יהיה מקלט לילה, אבל היה בזה גם איזה, משהו אמיתי. צריך להבין שהרצל היה בסופו של דבר קולוניאליסט. התפיסה שלו הייתה תפיסה קולוניאלית. זה, גם הצורה שאתה רוכש את ארץ ישראל היא צורה קולוניאלית.
על ידי הסכמת מעצמות או לג'י צ'רטר.
כפייה, נכון בדיוק. עכשיו, מה שהוא אמר, מה שהוא חשב במובן הזה, שאנחנו רצה להקים כאילו ארץ ישראל, להקים את האימפריה בצורה הפוכה, את האימפריה היהודית, מה שתרצה. קודם את הקולוניה שתהיה אוגנדה, ואחר כך באמצעות אוגנדה לרכוש את ארץ ישראל. כלומר, תמיד בתהליך אימפריאלי הפוך לכאורה, גם ארץ ישראל וגם אוגנדה. תראה, כאשר, אפשר להגיד, ז'בוטינסקי.
ז'בוטינסקי בעד, נגד אוגנדה?
ז'בוטינסקי הוא נגד אוגנדה. נגד אוגנדה, זה אחד המקומות שבהם הוא סתה מהפרוגרמה ההרצליאנית, מהתפיסה המדינית לדעתי.
למרות שהוא ראה את עצמו כממשיך.
כממשיך, נכון. במקרה הזה ששואלים את ז'בוטינסקי למה, אז הוא מצד אחד אומר זה לא יעבוד, שזה בסדר, זאת גישה פרגמטית. הוא אומר, היהודים לא ילכו לאוגנדה. מצד שני הוא אומר, אבל אחר כך יש לו את זה ככה, הוא אומר, הסיבה שאני לא רוצה, היסוד התמיר הוא קורא לזה, שזה כבר סיפור אחר. כלומר, אתה מבין, אין כאן טענה שזה, אגב, לגבי הטענה שיהודים ילכו, לא ילכו לאוגנדה, ולא ילכו, אפשר לומר גם שיהודים לא הלכו לארץ ישראל. אני חושב שזה אחד הבעיות עם האתוס הציוני, ששוכח שהיהודים לא הלכו לארץ ישראל, לדעתי אין לבוא אליהם בטענות. על פי האתוס הציוני, כל יהודי נושא בתוכו את היסוד התמיר הזה, שמטיב עליו איזושהי משימה להגיע בסופו של דבר לארץ ישראל. הדבר הזה לא עבד אף פעם, אבל אפשר לומר, ללא כל ספק היהודים שמרו על קשר עם ארץ ישראל במשך אלפי שנים, כן? ולא ויתרו על ארץ ישראל בצורה הזאת, כלומר הם ראו אותה כשלהם. לא היה ויתור על ארץ ישראל, זה נכון, אבל היהודים לא הלכו לארץ ישראל, מסיבה טובה שבני, אנחנו לא, היהודים הם לא עם ישראל, של אני לא אקרא להם של קדושים או של מלאכים, הם בני אדם שמנסים לשפר את תנאי חייהם בתנאים לא סבירים ורוצים ללכת למקום יותר טוב, ולכן בזמני בזמן ההגירה הגדולה
במאה ה-19
מרבית היהודים הלכו לאמריקה ולאנגליה, ורק זרזיף קטן הגיע במסגרת העלייה הראשונה והשנייה לארץ ישראל. כן? והעליות הגדולות לארץ ישראל מתחילות מתי ששערי אמריקה נסגרים פשוט, ובשנות ה-20 אז מתחילות העליות הגדולות. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, ולכן הטענה שיהודים לא ילכו לאוגנדה, אפשר היה לטעון בצורה מקבילה שיהודים לא ילכו לארץ ישראל. כן? אז ז'בוטינסקי היה נגד תוכנית אוגנדה.
אבל בגלל ככה, אין דרך...
לא, אני אומר שניים, לא, היה הנימוק הפרגמטי, שזה בסדר גמור. כלומר, אתה בא ואתה אומר, גם מבחינת הציונות המדינית, אתה אומר, זה לא יעבוד, אין שום טעם לעשות את הדבר הזה.
אבל הקבוצה המרכזית שהייתה האופוזיציה להרצל...
זה הייתה קבוצה סביב אחד העם, הציונות הרוחנית, מה שנקרא, שהם מבחינתם, קודם כל בתיאוריה שלהם, ארץ ישראל הייתה, אי אפשר היה לוותר עליה, שהיא נועדה להיות, תראה, למה אי אפשר לוותר על ארץ ישראל? מדובר על, בסופו של דבר, ההוגים האלה היו כולם חילונים בסופו של דבר. אני רוצה לו, שאתה, בפרספקטיבה היסטורית, נוצר כאן דבר מגוחך. אותם אנשים שלא הסכימו לוותר על ארץ ישראל, החברים, היו בעצם חילונים. חד העם, ויצמן, הם היו חילונים. עכשיו, לא הייתה ביניהם הסכמה, בין החילונים, על מהי יהדות, אבל על דבר אחד הם כולם הסכימו שארץ ישראל נכללת בתוכה. ולכן הייתה התעקשות בין השאר על הסיפור הזה של ארץ ישראל.
היה גם יסוד של מחשבה של המאה ה-19, שיש חיבור מאוד חזק בין ממש הרומנטיקה של הארץ, שמשפיעה על הרוח, שגם אמורה להשפיע על שיטת המשפט, שגם אמורה להשפיע על
התרבות.
זאת אומרת, למה היהדות היא נמצאת בכזאת מצוקה, או למה היהודים כאלה מנוונים וכאלה כל מיני מתעסקים במסחר ובזעיר בורגנות ובזה, כי הם לא במקום הטבעי שלהם. אתה רואה את הגרמני שיושב על אדמתו מזה מאות שנים, אז הוא בריא והוא נראה טוב והוא עם עיניים כחולות. ברגע שאנחנו נגיע לארץ ישראל, פתאום הכל ייפטר.
הבעיה עם מה שאתה אומר, שאני חושב שזה נכון, כלומר, מבחינת התיאור, שאחד העם וויצמן לא רצו שכל היהודים יבואו לכאן, זה בדיוק הנקודה. הם טענו, אגב, הם רצו שמיעוט יהיה כאן אליטה יהודית, והיא, אתה מבין, זה לא שכל העם, מנקודת מבטם, היהודים היו אמורים להישאר אומת גלות, לחיות כאשר מיעוט מסוים, והמיעוט הזה יקרין, המיעוט וארץ ישראל יאחדו את ימנעו את ההתבוללות. כלומר, מנקודת מבטם, הבעיה העיקרית לא הייתה החיים של היהודים, אלא התרבות של היהודים, למנוע את מה שהם קוראים התבוללות.
את ההתבוללות התרבותית. אבל למה הם בעצם התנגדו? זאת אומרת, ישנו את אחד העם,
כן.
את, כמובן בן גוריון הוא קצת יותר מאוחר, אבל אחד העם, תלמידיו, ויצמן, עוד כל מיני קבוצות של ציונות יותר סוציאליסטית, אבל בעצם זה מחבר שתי קבוצות שהן בעצם אותה קבוצה, הציונות המעשית והציונות כן, הרוחנית.
נכון.
זאת אומרת, שתי הכתבים הכי הפוכים. זאת אומרת, להיות אדם מעשי זה להיות כאילו אדם הכי לא רוחני.
כן, אבל הם היו דומים מאוד, אתה צודק.
למה בעצם התנגדו? הם אמרו, אנחנו רוצים את ארץ ישראל כדי לרפא את היהדות, אבל לא את היהודים.
תראה, הציונות המדינית הייתה תנועה לשחרור לאומי.
הרצל
היה
תנועה לשחרור בדיוק. לאומי.
זה לא נכון לגבי הציונות המעשית.
להצלת היהודים בעצם.
זה היה עם שצריך להציל
אותו. דרך אגב, זאת הכותרת של הספר. עניינם של היהודים, לא עניין היהדות.
נכון, נכון. שהוא מדבר על יהדות, הוא מדבר על אומה יהודית, אבל לא זהה לעם היהודי ההיסטורי. אני חושב שכל המונחים היום הם מבולבלים ותפוסים, קשה מאוד, אבל הרצל מדבר על יהודים, והרצל מדבר גם על יהדות. אבל כאשר הוא מדבר על יהדות, על האומה, שהרצל מדבר על האומה היהודית, הוא לא מדבר על כל היהודים באשר הם, אלא הוא מדבר בעיקר על יהדות מזרח אירופה והמזרח התיכון, על יהדות המצוקה. להם הוא פונה.
מה מוחלט באוגנדה בעצם? הרצל ידוע לעליונה.
הגישה המדינית של הרצל היא במידה רבה מדהימה, כן. הוא אומר להם, תראו, זאת הצעה מדהימה. אתה צריך לחשוב על ההצעה הזאת. אנחנו מדברים על 5 שנים או 6 שנים לאחר הקמת התנועה הציונית, באה המעצמה האדירה ביותר בעולם, ומציעה להם חבל ארץ להתיישב בו. זאת הצעה שאנחנו לא יכולים לדחות אותה, אנחנו נשלח משלחת לאוגנדה, והמשלחת היא בידינו, אומר להם. מה זאת אומרת? אנחנו יכולים...
הוועדה שלנו.
הוועדה היא שלנו. אנחנו יכולים להחליט לכאן ולכאן, אבל אנחנו...
אפשר להגיד להם, תראו, אין תנאים להתיישבות. אפשר להגיד להם, כן. יש תנאים להתיישבות, אבל רק של 100,000.
אפשר... הכל נמצא בידיים שלנו. אנחנו לא מאבדים את הזה.
כמו שאמר לי שטייניץ לגבי ועדת שישינסקי, אני אמרתי להם מראש, תגיעו ל-60% מיסוי. לשם אני רוצה להגיע. הוא אמר לי זה בפודקאסט הזה.
מה שהוא רצה להרגיע את הקונגרס זה בסופו של דבר, אנחנו הם אלה שנקבל את ההחלטה. הוועדה היא בידינו. וזה ריאל פוליטיק מהסוג הגבוה ביותר. אין כאן כוונה לרמות את הבריטים. זה פשוט, אנחנו
נחליט. גם הבריטים יודעים שככה זה עובד, אבל.
נכון, בדיוק.
מה, הם לא יודעים שכשממנים ועדה, אז אתה קובע להם בעצם מה לעשות?
הבריטים ידעו, שמדובר בהצעה שהיהודים במחרות ישקלו אותה, אבל לדחות את הדבר הזה, לא לנצל, זה היה מטורף לחלוטין. זאת הייתה הרוח של הדברים.
אבל הרצל נפטר תוך שנה, גם משברון לב, גם מתסכול, אנחנו מכירים את היומנים שלו. אז מה השתבש שם בעצם? למה לא אוגנדה? הקונגרס היה בעד אוגנדה.
הקונגרס היה, אבל מי שניצח בסופו של דבר, זאת הייתה, בסופו של דבר, ההצעה מוסמסה. יש כאן, בשאלה שלך היא טובה, מפני שבספר אני לא כל כך נוגע בדבר הזה, והאמת היא שאני לא זוכר בדיוק את מהלך ההוראות, אבל המשלחת יצאה וחזרה עם דין וחשבון, נדמה לי שלילי בעיקרו. כל הסיפור הזה מוסמס בסופו של דבר, גם באמצעות התנגדות מתוך הקולוניאליסטים הבריטים עצמם באוגנדה, גם הם
היה להם מה לומר.
היה להם מה לומר, אבל בעיקר היה כאן ניצחונה של הבורגנות הציונית הרוסית, זה הרובד של אחד העם בסופו של דבר.
החבר'ה של אודסה,
כן, החבר'ה של
חצוי העיקרים.
שלא נכללו, הם היו useful, יהודים מועילים, עם כל מבטו של הצער, רובם לא נגועים כמו העם היהודי, העם עמך, בבעיות היהודית, לא מועמדים להגירה בשום מקרה, לא רצו להגיר, וגם לא היו מהגרים לארץ ישראל, כן?
כלומר, אותה בורגנות.
אותה בורגנות ניצחה, ואותה בורגנות רוסית, יהודית-רוסית, שמתקודת מבטם הציונות, צריך להבין מה הייתה הציונות מתקודת מבטם. האנשים האלה, אנשים כמו אחד העם לדעתי, אלה אנשים שהתפקרו. היו חילונים. והם רצו עדיין להיות יהודים, להמשיך ולהיות יהודים, כן? והציונות שימשה להם תחליף ליהדות, מה שחרפן לחלוטין את הרב ריינס, כלומר, זאת הייתה התלונה העיקרית של הציונות הדתית כלפי הציונות, הביקורת שלה, כן? שהציונים אומרים שקודם הייתה לנו הדת היהודית ועכשיו יש לנו הציונות, זה לא בא בחשבון מכלת מבט זאת, וזה עבורם הייתה, ולכן
שנייה, רגע, בוא נחזק את הנקודה הזאת, הנקודה היא בעצם די דומה להרבה מאוד חילונים דהיום, הם אומרים, הדת שלי היא בעצם להיות יהודי, ישראלי. להיות, כן. הדת שלי היא הדגל, כן. זאת הדת שלי.
כן, כן, הם רואים בציון, מה שהם קוראים ציונות.
לשרת בצבא זה כאילו סוג של עבודת קודש.
נכון,
של להיות מחליפים, גורם מועיל.
זה נכון, בישראל זה יכול להופיע, הפטריוטיזם מוחלף ביהדות. כן? למשל, הדרישה מהחרדים להתגייס לצבא. אתה יכול לדרוש מהחרדים להתגייס לצבא כאזרחים, אבל לגבי השאלה של יהודים, הרי דורשים להם להתגייס כיהודים לצבא. לא דורשים להם בגלל האזרחים, הערבים לא מגויסים כאזרחים, כן? דורשים להם, פונים להם, אתם יהודים, אתם צריכים להתגייס. וזאת שאלה כבר אחרת. כלומר, אתה יכול לדרוש, להגיד שההתגייסות לצבא היא חלק מיהדות, זה כבר סיפור אחר לגמרי, כן? עכשיו אני חוזר כרגע לעניין של, לתפיסה הזאת, מנקודת מבטם, היהדות הייתה נשארת אומת גלות. וזה הרעיון של אחד העם, צריך להבין.
אומת גלות? מה זה אומת גלות? אין לו דומה כזאת.
כן, ודאי שלא, ודאי שלא. אבל אחד העם לא חתר, הרצל חתר לנורמל ליזציה.
להיות אומה ככל העמים.
עם ככל העמים.
כשם ספרו השני שלך.
נכון, בדיוק. כאשר היה מסתיים תהליך ההגירה לארץ ישראל, או לאוגנדה אם תרצה, הייתה נוצרת זהות בין האומה לבין הגבולות שלה לבין האזרחות. אתה מבין? הייתה נוצרת אומה ארץ ישראלית בתהליך של הרצל. כשהיה מסתיים תהליך ההגירה, הייתה נוצרת מדינה אזרחית, אומה ארץ ישראלית רגילה, וזה עם ככל העמים.
ואז מי שבוחר להגר הוא חלק מהעם הישראלי.
נכון.
הוא קרא לזה אומה. מי שנשאר בחול הוא חלק מהדת היהודית. נכון. אבל הוא לא איזה מין פזורה של העם הישראלי בחול.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
הוא יכול להיות פזורה במובן הזה שיש עם יהודי, לא במובן המדיני, כלומר, אתה יודע, יש כנסייה יוונית אורתודוקסית למשל, אז יש יוון שהיא ארצם של היוונים, אבל יש כנסייה יוונית שהיא כנסייה עולמית, אז היוונים יכולים לראות איזשהו, את היוונים בעולם כאיזו אומת בזורה שלה, אבל לא, הם לא יוונים במובן הזה, זה לא, יש אומה יוונית אזרחית, כן.
הם לא עם דרכון יווני,
נכון.
הם סתם חלק מאיזה כנסייה, חלק נכון. מסט אמונות ודעות.
נכון, בדיוק, זה הרעיון, כאשר יש מכתב הרבנים המפורסם שנגד הרצל בקונגרס הראשון, ומה שהרצל אומר להם, אתם לא יכולים, אין לי בעיה איתכם, אבל אתם לא יכולים להיות חלק מהיהדות ולדבר נגד היהדות. ומה שהוא התכוון להגיד, שהוא מדבר על היהדות, הוא לא מתכוון
הישראליות הוא מדבר.
כן, אבל אין
להיות חלק מהעם.
כן, אתם לא חלק מהעם, אתם גרמנים, הוא אומר להם את זה. כלומר,
אתם גרמנים בני דת משה.
בדיוק.
אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על היהדות, אבל אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על העם הישראלי, שכרגע בוחר להצטרף לאוגנדה.
נכון, הוא מדבר, לא, כרגע אנחנו מדברים עוד לפני אוגנדה.
כן, אבל לא תתה היטוריה שתוקם.
בדיוק, בדיוק. ולכן ההבחנה, זה חשוב מאוד, אגב, אני לא יודע אם הזכרנו את זה בשיחה הקודם, במדינת היהודים הדברים נאמרים בפירוש, כלומר, הוא אומר, אני לא מבין למה יהודי צרפת כועסים עליי,
כן, לא פונה
אליהם. אני לא פונה אליהם.
כן, לא פונה אליהם. מי שרוצה להתבולל, או מי שרוצה לחיות חיי קודש, בקהילות כאלה של הרש"ר הירש, או בקהילות של חרדים בחול, שיחיית אחרי הקודש האלה, אז הוא לא חלק מהעם הישראלי.
בדיוק.
ומי שכן רוצה להיות חלק מהפרויקט הישראלי הזה, חלק מהפרויקט של להקים פה
פרויקט מדינה, ארץ ישראלי, כן,
כן. מדינה, שהיא מדינה ככל העמים, שהיא רפובליקה שכזאת, בין אם היא תחת שלטון קולוניאלי ובין אם היא לא, זה לא כזה משנה כרגע, יכול להצטרף, אבל הוא לא נמצא כזה מין פזורה של אומת גלות בדיוק. בעמים.
הם לא יושבים על מזוודות מצד אחד,
להפך יותר מזה, הוא פותר להם את הבעיה של הנאמנות הכפולה. הרצל אומר לאותו דרייפוס, אם אתה בוחר להתגייס לצבא הצרפתי, אז באמת בחרת להיות צרפתי. אף אחד לא יכול להגיד עליך, אתה פוסח על שני הסעיפים.
נכון.
אוקיי, עכשיו אז אחד העם, מה בעצם הם...
אחד העם לא מכיר בזכותם של היהודים, לא. הרצל, תיקח את ויצמן, זה הטרגדיה באמת, עם אדם כמו ויצמן, שאני באמת לא יכול לחשוב על הדברים חיוביים כמעט על הבן אדם הזה. ויצמן בז ליהודים שהוא קרא מתבוללים, אתה מבין? הוא עצמו אגב היה בריטי, הוא עצמו היה בריטי, הוא טען שהוא זה, הוא היה אזרח בריטי, הוא לא ויתר על הדרכון הבריטי שלו לרגע, אבל לא זאת הנקודה, הנקודה היא שהוא בז
לזעיר בורגנים,
כן, האנשים האלה, לא, אז לא זה, דווקא התולה הבריטית, הרי היו, תראה, תיקח אדם כמו, נו, הרברט סמואל, הרברט סמואל היה יהודי מתבולל, היה יהודי מתבולל במובן הזה שהוא היה בריטי.
או רוטשילד.
נכון, נכון, והנקודה היא שהטענה של ויצמן, שהיא טענה אגב ציונית, שאנשים האלה הם לא באמת יכולים להיות אנגלים או בריטים או אמריקנים, הם תמיד יהיו זרים ותמיד יהיו מלאכותיים. כל הטענות שאנחנו מאוד מאוד, אגב, הישראלים מאוד מאוד אוהבים להשתמש בהם גם היום לגבי יהודים שחיים בארצות הדמוקרטיות במערב. ולכן התפיסה שלהם היא בדיוק הייתה אותה תפיסה אורגנית שדיברת עליה קודם, שהיהודי השלם יכול להיות במובן מסוים רק ארץ ישראלי, אבל הבדיחה בסיפור הזה, זה לא להופתע לזה השאיפה, אולי לגבי היהודי המערב, זה האבסורד אצל ויצמן, הוא רצה את יהודי המערב, הוא לא רצה את יהודי המזרח. אתה יכול לטעון שהיהודי השלם הוא היהודי הארץ ישראלי, ושלא יכול להיות יהודי ללא ארץ ישראל, אבל איפה תוכנית ההגירה שלך, איפה תוכנית שלך להביא את היהודים, זאת לא רק שלא הייתה, זו רק, לא רק שלא הייתה, אלא אני אומר את זה אפילו באופן קטגוריאלי, שהציונות המעשית, הציונות הוויצמנית, הרוחנית, התנגדה להגירה המונית, מפני שהמשמעות של הדבר הזה היה בדיוק הסיפור הזה, שמה שדיברנו על קהילת המופת, שאתה תביא לכאן אנשים שהם לא יכלו ליצור את אותה קהילת מופת, שהם רצו ליצור כאן שתקרין על כל העולם היהודי וכל הדברים. כלומר, ארץ ישראל מבחינתם נועדה לשרת אירופה, מיעוט מצומצם בקרב היהודים באופן ישיר, ולגבי יהודי הגלות, מה גורלם? אני מצטט את דוד ויטל, דוד ויטל, אם היו שואלים את, לגבי השאלה מה יהיה גורלם של היהודים, את השאלה הזאת פתר אחד העם במשיכת כתפיים. ממילא הציונות לא נועדה להוות פתרון להם. אתה צריך להבין את הדבר האכזרי הזה. אם אנחנו לא מבינים את הגישה הזאת, את הגישה הזאת, אנחנו לא מבינים את השואה, אתה מבין? מנקודת המבט של אחד העם ושל ויצמן, צריך להבין את זה. ויצמן היה ראש התנועה הציונית בין שתי מלחמות העולם. צריך להבין את זה. מבחינתו, מנקודת המבט, התנועה הציונית לא נועדה לפתור את הבעיה היהודית. או לחלופין, הבעיה היהודית נתפסה במונחים של לשמור על התרבות היהודית העולמית, בעולם, לאו דווקא בארץ ישראל, כן.
אז אם אני צריך לסכם את השיחה שלנו, באמת לקראת השיחה הבאה שמדברת על הזמן של השואה, על השמדת יהדות הונגריה 1944, אפשר להגיד את הדבר הבא. הרצל היה מדינאי גאון. הוא הצליח תוך מספר שנים בודדות, לא רק לכנס קונגרס, שזה גם הצלחה, באמת, בינינו זאת הצלחה גדולה לכנס קונגרס של ציונות, של פעולה מדינית למען איזשהו אידיאל, לפרסם מספר ספרים, ותכלס הוא היה די לבד. הבן אדם היה עיתונאי, משפטן, התעורר לבד, מתוך כנראה משפט דרייפוס, ועוד כל מיני אירועים שקרו, ושהוא היה מאוד מיודע אליהם. לא רק שהוא הצליח להיכנס קונגרס, הוא גם הצליח להיפגש עם מדינאים גדולים, החל משר הפנים הרוסי, ועד הקייזר הגרמני, ועד הסולטן העות'מאני. אני אומר, הוא התקבל שם כראש מדינה, ממש אמיתי, לא כאיזה עוד מישהו כזה שמפנים לו רבע שעה ביומן. והתקבל בכבוד מלכים. והוא הצליח להביא הישג מדהים, את אוגנדה ואת אלריש. שתי הצעות שהן באמת הצעות לאיזושהי אוטונומיה. והוא הצליח אפילו להעביר אותם בקונגרס, ואם הוא היה פותר את הבעיה היהודית במובן הזה שהיא הייתה ארץ מקלט, שהיא איזושהי רפובליקה או איזושהי מדינת מקלט או מקלט לילה, זה לא כזה משנה. לפני 33, לפני עליית היטלר לשלטון, כנראה לא הייתה שואה.
אולי גם לא הייתה מלחמת עולם. אגב, אם אתה לוקח את המרכיב היהודי, אותו מרכיב חשוב, זה היה מרכיב חשוב מאוד במלחמת העולם, כן? אבל אולי גם לא הייתה מלחמת עולם.
והוא מצליח להעביר את ההצעה המאוד מאוד מוזרה הזאת של אוגנדה בקונגרס, אז דברים מתמסמסים, הרצל נפטר, ואת התנועה הציונית יורשת, הציונות המעשית, הציונות לא של הרצל, זאת אומרת, הרצל לא מצליח להוריש לנורדאו ולקבוצה הזאת שלך בעד אוגנדה, את התנועה הציונית, ומי שמשתלט על התנועה הציונית, או מי שנבחר ברוב קולות על התנועה הציונית, זו הציונות של בן גוריון, של ויצמן בעיקר, כן. הציונות ההסתדרותית, הסוציאליסטית, שיש לה שני כן. דגלים, גם דגל של להקים פה מדינת מופת, וגם דגל להקים פה מדינת מופת, סוציאליסטית,
כן, זה, לאותם זה יהודים, לא משנה.
לא, אבל לאותם כן. יהודים, מערב אירופאים, בכלל לא למען את התנועה הציונית למזרח אירופה, מזרח אירופה מבחינתם זה
לא, לא,
סוג
זה,
של השפעה.
לאט לאט, לאט לאט. לא, זה בסדר, אבל זאת אינטרפטציה. זה נכון שבסופו של דבר, אם לוקחים אדם כמו ויצמן, הוא ללא כל ספק יעדיף את הגירתם של יהודי המערב על הגירתם של יהודי המזרח. זה ללא כל ספק נכון. הדברים לא נאמרים בצורה גלויה. הדברים,
אבל אתה חושף אותם בספר, כן, הם כן נאמרים בצורה כן. גלויה, הם במכתבים כאלה ואחרים, נכון, לא נאמרים בנאומים.
נכון, נכון, נכון. זה אמר, אחד העם אמר את זה בצורה נכונה, הוא אומר שהוא היה בקונגרס העשירי, נדמה לי, הוא אומר, הסיסמאות הציוניות המדיניות עדיין נשמעות, אבל בפועל כולם יודעים שזה לא מדי, שכל התזה, תראה, אנחנו דיברנו, אני רוצה כרגע להדגיש, דיברנו על המחלוקת הגדולה בין הרצל לבין הציונות, מה ההבדל בין ציונות מדינית לציונות מעשית? זה בדיוק השאלה איך אתה רוכש את הארץ, נכון? דיברנו,
האם דונם אחרי דונם?
בדיוק.
כמו הציונות המעשית, או האם על ידי הסכמה של המעצמות?
התפיסה של אחד העם ושל ויצמן היא שאתה נוקד בשאלה של דונם, דונם אחרי דונם, פרה פרה, ואז אחד העם אומר, מאחורי הסיסמאות הגדולות של הציונות המדינית, כן, אבל כולם יודעים שזה בלוף במובן מסוים, ואיך תגיד כיצד הוספת בית ספר או הוספת פרה או הוספת כבר יכולה לקדם את הרעיון ההגירה המונית לארץ ישראל, כן? אז זה ברור שהסיסמאות של התנועה הציונית עדיין נשארות, אבל בפועל אין פעולה בשטח הזה. עכשיו,
אתה רצית לחתום לגבי הצהרת בלפור.
כאן צריך לדבר על אחד ההישגים, יש הישג, דיברת על ההישג בהצהרת, שהוא הישג אדיר, אבל לא רק זה, קודם כל צריך עוד משהו לגבי הרצל. הרצל היה הבן אדם, אומרים, קוראים להרצל חוזה המדינה. זה אחד הבלופים הציוניים אגב, תסלח לי.
זה אחד, נקרא לזה, עיוות ההיסטוריה שנעשה על ידי בן גוריון, כי הוא לא חוזה המדינה, הוא היה פוליטיקאי מעשי מבהיר.
הרצל לא חזה את המדינה, הרצל יצר את המדינה היהודית, והוא יצר אותה, שהוא אמר בבזל, יצחקו עליו, בבזל יסדתי את המדינה היהודית, הוא לא התכוון לזה של, שזה ביקרה, הוא התכוון לזה שהוא ייסד אותה, אתה אמרת, הוא התנהג כמדינה מההתחלה, לא רק זה, והוא נתן גם תוכנית, התוכנית של הרצל הייתה התוכנית היחידה בעצם, עד לקום המדינה, לא הוגשו תוכניות אחרות, והתוכנית הייתה לעשות את זה באמצעות מדינת חסות של מעצמה אימפריאלית, וכאן אנחנו מגיעים כרגע להישג הגדול של התנועה הציונית בהצהרת בלפור, שאגב לוויצמן היה חלק גדול בדבר הזה, ללא כל ספק, ובכתב המנדט, שזה, אני תכף אסביר על מה זה היה הישג אדיר, זה בעצם היה במובן מסוים הצ'רטר, אם, לא לחלוטין, אבל זה היה צ'רטר שהרצל שאף עליו כל הזמן.
אבל גם הוא קיבל כבר צ'רטר
כן, אבל כאן היה צ'רטר, בסדר, צ'רטר לארץ ישראל, הוא היה שמח לקבל את זה, נכון. כן? הוא היה שמח לקבל. וצריך להבין מה שהייתה המנדט. המנדט, החלטה של כל אומות העולם באותו זמן, חבר הלאומים, שארץ ישראל בעצם, לבנות את ארץ ישראל כבית לאומי, ללאום,
בית לאום, לעם היהודי.
כן, אבל זה נקרא בית לאומי לעם היהודי, או משהו בכלל, אני לא זוכר את הציטוט. וזה היה הפך להיות חלק מהחוק הבינלאומי, זו הייתה הכרזה של 52 אומות, כן? וארצות הברית חתמה על הדבר הזה בנפרד, הייתה חתומה על הדבר הזה בנפרד, חתימה נפרדת של חוזה ארצות הברית עם בריטניה על הדבר הזה, שהפך גם את ארצות הברית לאחראית, עכשיו, זה היה הישג אדיר פשוט, וחשוב לנו, תחת המנדט בנה בעצם את עץ ישראל, אם הוא היה הולך לאנשים הנכונים, אם הוא היה הולך להרצל, הוא בנה מדינה עברית, מדינה ישראלית, ארץ ישראלית.
המנדט עצמו באמת ניתן כמנדט, כלומר, בואו תכינו את הארץ למדינה.
והיה, צריך להבין.
והשליחות שקיבלת, זו השליחות שקיבלת
מהאום. אבל היה, אני רק רוצה להגיד, מבחינת, היו סממנים, דרכון, המנדט הוא לא היה קולוניה בריטית. מה הרעיון של המנדט? הרעיון של המנדט, שהבריטניה קיבלה אותו כמנדט, הפספורט של הארץ ישראלי לא היה פספורט בריטי. אתה צריך להבין את זה, זה היה פספורט ארץ ישראלי.
ובהודו, הפספורט
לא, ודאי, בכל המקומות שלא היו מנדט, זה ההבדל בין תוכנית, בין אוגנדה לבין ארץ ישראל. הרעיון של המנדט היה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היו שטחים כבושים שנכבשו על ידי בעלות הברית, גם באירופה, כן, התמוטטות האימפריה האוסטרו-הונגרית, וגם במזרח התיכון ובאפריקה. שטחים שעברו לי, עכשיו, לגבי בארצות מזרח אירופה, התחילו להיבנות שם מדינות לאום, כן, על פי, עכשיו, מה שקרה במזרח התיכון ובאפריקה, ההחלטה של האומות המאוחדות, העניין של קולוניאליזם לכאורה, בוטל, לכאורה, לא היה פופולרי יותר, ואז הונקו השטחים לארצות, לבעלות הברית, כמנדט, כלומר, אנחנו נותנים לך את הארץ הזאת, אתה צריך לפקח על זה, לקדם אותה לקראת עצמאות. זה היה הרעיון של המנדט בצורה כלל, לא נסבך, היו מנדטים מסוג שונה, אבל זה היה הרעיון. משמעות הדבר בעצם, שלפחות באופן פורמלי, לאותה ישות מנדטורית, שהייתה בחסותה של בריטניה, היה דרכון משלה, היה מטבע משלה, היא הייתה במובן מסוים מדינה, מדינה ארץ ישראלית, או בדרך להיות מדינה ארץ ישראלית. ולכן זה ההישג מבחינה, ההישג היה אדיר מהבחינה הזאת.
ההישג של ויצמן.
ההישג הזה של ויצמן, אבל זה הרוח שנשבה מאחורי ויצמן, זה היה הרוח של הרצל, זה היה הרעיון של הרצל. באוגנדה, בצ'רטר של אוגנדה נקבע שאחרי 5 שנים שמתחילה ההתיישבות באוגנדה, יעבור למושל יהודי.
כלומר, יש לוחות זמנים.
יש לוחות זמנים, בדיוק. התוכנית כוללת לוחות זמנים, וזה הרצל. עכשיו, במקרה של בלפור, או המנדט, אי אפשר היה לתת לוחות זמנים, אי אפשר היה לעשות, מפני שאתה היית תלוי ביצירתו של רוב יהודי, בוא אני אסביר מה הרעיון, היות ואנחנו מדברים בעידן הפוסט-קולוניאלי במרכאות, הארץ החדשה הייתה אמורה להיות דמוקרטיה, ולכן אתה לא יכול להפעיל מוסדות דמוקרטיים בארץ הזאת, עד שיש לך, אלא אם כן יש לך רוב יהודי.
כלומר, לא משנה איזה סוג של ציונות אנחנו נסתכל עליה, מדינית או מעשית, שתי סוגי הציוניות האלה בתקופה הדמוקרטית של פוסט מלחמת העולם הראשונה לא רוצות מדינה בשלב שבו עדיין אין רוב יהודי, כי אם פתאום לא יהיה רוב יהודי, אז מה אתה עושה? אין רוב יהודי, ואז אתה עושה איזה סוג של פרלמנט כזה או אחר שלערבים יהיה פה רוב, ואכלת אותה.
ז'בוטינסקי אמר, או התפיסה המדינית הייתה שאתה צריך לבצע באמצעות הממשלה הקולוניאלית תהליכי התיישבות והגירה המונית. וזה כתוב אגב בכתב המנדט. כתב המנדט, צריך להבין מה אתה הישג, כתב המנדט אומר שתפקידה של הממשלה הבריטית הוא לעודד התיישבות, הגירה והתיישבות המונית של יהודים בשטחי ארץ ישראל. זה כתוב בכתב המנדט, צריך להבין את זה. עכשיו, העידוד הזה נעשה באותה תקופת ביניים שאנחנו מדברים עליה, לקראת יצירתו של רוב יהודי, אתה מבין? ואחר כך אתה יכול להעביר את השלטון לידיים יהודיות.
זאת אומרת, נניח, ב-1920, ממשלת המנדט הייתה אומרת, טוב, אנחנו רוצים להקים פה מדינה מחר בבוקר, מי פה רוצה לארגן את הבחירות? אז התנועה הציונית הייתה אומרת, אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר כזה, כי כרגע אין לנו רוב, ואם תוקם מדינה, והיא תהיה מדינה שיש בפרלמנט של הרוב ערבי, והרוב הערבי הזה היה אומר, טוב, אין חוק השבות, אין שום דבר, אף אחד לא יכול להגיר לפה משום שטח אחר, אז בעצם התנועה הציונית הייתה נגד מדינה ב-1920.
חד משמעית, אבל הניסוח הוא לא נכון פשוט, רגע, צריך להגיד משהו, מה שחסר בדרישות הציוניות, זה לוח זמנים, מה שנדרש, מה שאתה אומר, אף אחד לא דיבר על יצירת מדינה מיד, זה היה ברור שלא, אבל זה גם כתב המנדט אומר, כתב המנדט אומר שהממשלה הבריטית צריכה לעודד התיישבות והגירה המונית, וזה דבר שלוקח זמן. עכשיו, מה שנדרש, מה שהתנועה הציונית לא עשתה, זה לא סיפקה לוח זמנים להגירה.
היא אפילו לא רצתה.
לאט לאט.
החצי שלב הראשון של בוא נביא פה לרוב יהודי.
נכון.
למה?
מה שהיה חסר בשביל להשלים את הסיפור של המנדט, זה איזושהי תוכנית של הגירה המונית. אנחנו נביא כך וכך יהודים, אנחנו דורשים מהממשלה הבריטית לעשות את זה, אנחנו ניישב כך וכך. אלה המספרים שאנחנו נעשה, ואז נגיע לרוב על פי החישובים שלנו ברגע מסוים, ואז אפשר לעשות את המדינה היהודית, מה שנקרא.
אבל מה שאתה בעצם אומר בקריאה שלך את אחד העם, בקריאה שלך את ויצמן ואת בן גוריון, בקריאות מסוימות, זה שהציונות המעשית לא רצתה פה נכון. בעצם רוב יהודי, אם זה יהיה הרוב היהודי הלא נכון. זאת אומרת, אם נכון. יבואו לפה כל הזעיר בורגנים של אוקראינה, פולין וכל מיני מקומות כאלה, שהם בעצם לא סוציאליסטים בדיוק בגוון המפאיניקי שאנחנו רוצים, נכון. אז עדיף לנו שלא יהיה פה רוב יהודי,
נכון.
ועדיף לנו ממש, אלה ציטוטים מדויקים, המשך המנדט לנצח.
נכון, זה ויצמן. אגב,
לנצח.
לנצח, נכון.
זה...
נכון, נכון, נכון.
האוזניים
נכון.
כואבות מלשמוע
כן,
את זה.
אתה...
ראש התנועה הציונית, ויצמן, אומר שהוא רוצה את המשך המנדט לנצח, אם זה אומר שאם לא היה פה מנדט, יבוא לפה עכשיו כל
כן,
הארכי פרחי.
כן, זה משהו, משהו... כן,
זה הזוי.
זה הזוי, נכון.
אתה יודע מתי זה יותר הזוי? זה יותר רזוי כשזה מגיע בעצם לטרבלינקה ולאושוויץ נכון, וליהדות הונגריה נכון, 1944 ועל זה תהיה השיחה הבאה שלנו.
אוקיי.
תודה רבה.
תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.